ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בו מציע דף עין תת. השיעור מבוסס על דף כמורה מהש"ס עוזר. הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מלמעלה. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו דינו של רב. הסוחר את החמור לרכוב עליה ומתה לו בחצי הדרך, נותן לו שכרו של חצי הדרך, ואין לו עליו אלא תרעומת. אחרי שנשמע בגמרא את מה שהזכרנו עכשיו, אנחנו נראה מעוינים, והם מבליטים את השאלה היכי דמי. וכתבנו תחת הכותרת מבנה שאלו הם שלבי בירור בדינו של רב. הגמרא, אמר רבא בר אבונה אמר רב, הסוחר את החמור לרכוב עליה ומתה לו בחצי הדרך, נותן לו שכרו של חצי הדרך ואין לו עליו אלא תרעומת. הסוחר הזה יכול לשמור תרעומת על בעל החמור וזהו, אין תביעה כספי. למה התרעומת? שהזכיר לו חמור כחושה. היכי דמי, אבל יש להעמיק מה הם הנתונים. אי דשכיח לאגורי, אם בקלות הוא יכול לזכור חמור אחר, תרעומת, מה יביא לתי למה שיהיה לו תרעומת? אי דלא שכיח לאגורי, אז אגרא באי למיטב לי. ואם לא שכיח למצוא חמור חלופי להשכרה, אז אתה אומר שהוא רק תרעומת, אין איזו תביעה כספי? ברצוני לקרוא את המשפט הזה עוד פעם. אי דלא שכיח לגורי, אגרא באי למיטב לי. באמירה של רב ראינו שהוא נותן לו שכרו של חצי הדרך. למה שייתן לו אגרה של חצי הדרך? הנה מסכן הסוחר הזה, החמור שהוא שכר מת, הוא נמצא באמצע הדרך ולא מוצא איזושהי חמור חלופי לזכור, אז מה פתאום שישלם? לעולם דלא שכיח לגוי. ומשום דיר מעלי, אז למה הוא כן צריך לשלם? כי המזכיר אומר לו, אילו בית למתי עד הכה, אם היית רוצה להגיע עד לכאן, עד לנקודה הזאת של חצי הדרך, לאו אגרא בית למיטב, לא היית צריך לשלם, אז גם תשלם על חצי הדרך. היכי דמי. שוב, יש עוד נתונים שיש לברר. אי דאמר לי חמור סתם, שהתקשורת בין המזכיר והסוחר היה בניסוח כזה, אני מזכיר לך חמור, ולא הצפיע על איזושהי חמור, החייב להעמיד לו חמור אחר. מה זה שהוא נותן חצי הדרך וזהו, המזכיר צריך להעמיד לו חמור אחר? אי דאמר לי חמור זה, אם יש בדמיה ליקח, ייקח. אם יש בשווי הנבלה מספיק כסף לקנות חמור אחר, חמור כלשהו, שיקח, שיקנה וישלים הדרך. לא צריכה הדין של רב, נאמר במצב כזה, בשאין בדמיה ליקח. אין מספיק בשווי הנבלה ליקח חמור חלופי. אם יש בדמיה לזכור, יזכור, אז למה בכל זאת שאין תביעה על המזכיר למכור את הנבלה, ועם הכסף הזה יזכור חמור חלופי עבור הסוחר? למה רב אמר שאין עליו אלא תרעומת? הגמרא עונה שהאופציה האחרונה היא לא באה בחשבון, רב לתעמד, ימר רב, לא מחלינן קאונה. אם היינו עושים כמו ההצעה האחרונה, שימכור את הנבילה ויסקור חמור חלופי, זהו, אחרי ההשכרה של החמור החלופי, לא נשאר כלום בידי בעל החמור. מה שתיארנו עכשיו זה נקרא מחלינן קאונה. גומרים, מחסלים את, את הקרן, את שווי הקרן. והנושא הזה, אנחנו נראה שתי דעות איך מתייחסים לזה, רב ושמואל. דעת מה, הסוחר את החמור מת לו בחצי הדרך. אמר רב, אם יש בדמיה, ליקח, ייקח. אם יש מספיק כסף בנבילה, ליקח חמור חלופי, אפשר. בעל החמור יקנה עבור הסוחר המשך הדרך, ואחרי כן החמור שקנו עכשיו יהיה של המזכיר, של הבעלים. אבל מה, לזכור, אם, כלומר, אם יש בדמר רק מספיק לזכור חמור חלופי, אל יזכור. ושמואל אמר, אף לזכור, יזכור. במאי כמפלי, מה שורש המחלוקת? רב סבר לא מחלינן קאונה, ושמואל סבר מחלינן קאונה. לכן שמואל אומר שאם יש מספיק כסף בנבילה של החמור המקורי שמתה, יזכרו, ונכון, אחרי ההשכרה הזאת לא יישאר כלום מהקרן לבעל החמור. אבל, לפי שמואל, מחלינן קאונה. אנחנו כעת נעלה קושיה, ארבע שורות, ואנחנו סימנו את זה כקושיה ארוכה. אנחנו מיד רואים צורת הר גש, כמו שאנחנו מכנים אותו, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אתם יכולים לראות שאנחנו אומרים שיש לפנינו מעקב. הצורה הזאת יופיע בשני כיוונים. אז עם הכיוון הצר כלפי מעלה, קושיות על רב, עם הפוך, תשובות. אנחנו נראה בשורות הבאות עד סוף השורות הקצרות שימוש בסימון הזה. מיטיבי, אנחנו נדבר כעת על מלווה ולווה. הלווה נתן כמשכון למלווה אילן. האילן היא בת פירות, היא עץ פרי, וההסדר כאן שהמלווה יאכל את הפירות שהוא מחזיק כמשכון, ואחרי מספר שנים אכילת הפירות יהווה תשלום החוף. מה שאמרנו כאן נמצא ברש"י למעלה בשורות הקצרות, בערך בשליש העמוד. יבש האילן, אנחנו עוד לא קראנו את זה בגמרא, אבל נקראת רש"י בתור הקדמה. מי שמשכן אילן לחברו, כי הני משכנתא דסורא, למדנו על כך בפרק הקודם, דקטפי, המשכון הזה, משכנתא דסורא, כותבים כך, במשלם שניה אילן, בתשלום בסוף השנים האלו, תיפוק ערדה בלא כסף. הקרקע שהמלווה מחזיק במשך השנים האלו, הוא יוצא מהמלווה החזרה ללווה ללא תשלום נוסף, וזה למדנו ליעיל. אנחנו חוזרים לגמרא, לא נאבד את ההתמקדות בסוגיה כעת. העניין הוא מחלינן קאונה, כן או לא. אז המקור התנאי שמובא כעת מיטיבי, יבש האילן, אותו אילן שהמלווה יחזיק בו, והוא באמצע התקופה, אם היה אמור להחזיק באילן וליהנות מהפירות במשך נגיד 5 שנים, אחרי 2-3 שנים יבש האילן, הוא נקצץ. שניהם, כלומר המלווה והלווה, אסורים בו, הם לא יכולים לבקע העץ עבור עץ שבו ולשרוף את העץ כחומר בעירה. כיצד יעשה? אז מה כן עושים? ילקח בו קרקע והוא אוכל פירות. יקנו אדמה והמלווה עד סוף התקופה ימשיך להנות מפירות אותו קרקע. והאחה, כיוון דחימתי יוביל. מה עשו פה? קנו קרקע. אנחנו יודעים שכל 50 שנה, שנת היובל, כהדרה ערה למרה, האדמות חוזרים לבעליהן המקוריים, אלו שירשו את הקרקע הזה מאבותיהם, וקרקע יקרנה. אנחנו נחזור מה שאמרנו. כתוב, ילקח בו קרקע, אז מי שלוקח, נגיד הלווה, הוא קונה את הקרקע, במקום העץ שהיה שלו, הוא קונה קרקע, אז הוא נקרא, לוקח, הוא לא ילש את הקרקע, הוא לקח את הקרקע. מה קורה בשנת היובל? זה יוצא מדי הלווה, ולא נשאר לו כלום. אז מה רואים? שזה מקובל, לחלינן קרנה. הגמרא דוחה, זה לא קושב רב, אני רק חוזר, רב אמר לא מחלינן קרנה. מהמקור הזה היה נראה שכן מחלינן קרנה. הגמרא דוחה ואומרת זה לא קושה. הכה במאי עסקינא דזבין לשיטין שנין. מה שכתוב פה ילקח בו קרקע, קונים את הקרקע ונוקבים בתקופה של 60 שנה. איך זה פתרון לעניין היובל? אז בואו נראה. תראה מרב חיסדה מרב קטינה, מניין למוכר שדהו ל-60 שנה, שינה חוזרת ביובל. אדם קנה שדה ל-60 שנה. בבוא היובל הוא ממשיך להחזיק בשדה. אז מה המקור למה שאמרנו עכשיו שהוא ממשיך להחזיק בשדה ולא חוזר לבעלים המקוריים ביובל? שנאמר, הפסוק בעניין יובל כתוב, והארץ לא תימחר לצמיתות. ויש לדרוש כאן. מי שאין שם יובל לצמית, אם לא היה יובל, היה נשאר אצל הקונה, יש שם יובל, אינה נצמתת. אז מאחר שיש יובל, אז אותו מחירה היא אינה לצמיתות והקרקע חוזר. זה מחירה שמה שאם לא היה יובל, היה נשאר בצמיתות אצל הלוקח. יצתה זו, זה להפוקה, המקרה של מחירה ל-60 שנה, שאף הפי שאין שם יובל, אינה נצמתת. גם בלי יובל, היא לא תהיה מחירה לצמיתות, כי בתום 60 שנה, הקרקע חוזרת לבעלים המקוריים. לכן, מחירה כזאת, בשנת היובל, לא חוזרת לבעליה. הגמרא שואלת שאלה המתבקשת. סוף סוף אמרת שמה שכתוב למעלה במקור, אני קורא עוד פעם מלפני איזה בערך 9-10 שורות, ילקח בו קרקע והוא אוכל פירות, זה הוא קונה ל-60 שנה, סוף סוף לחימתו שיטין שנין, כשיעברו 60 שנה, כעדרר על המעלה וקקל יקרנה, אנחנו חוזרים לבעיה המקורית, שזה כן מקור, גם אם תסביר שהקניין הוא, הקנייה הוא ל-60 שנה, בכל זאת רואים שמחלינן קרנה וקושיה על רב. אלא, החבר מה יסכין, מה שכתוב להילקח בו קרקע, בזמן שאין היובל נוהג. אז אם אין היובל נוהג, אז אין כאן קליה קרנה, לוקח, במקרה שלנו, אותו לווה, יקנה, וזה יישאר אצלו, זה אין חזרה, כי אין יובל נוהג. היובל נהג, כל זמן שכל יושביה היו בארץ ישראל, אבל כשהתחיל הגלויות, אז התבטל היובל. אז בזמן שאין היובל נוהג, אין כאן בעיה של קליה קרנה. הכי נמי מסתברא, שזה הפירוש של המקור דליאל, שיבש האילן וכולי, ילקח בו קרקע. זה מסתבר שמדובר בזמן שאין היובל נוהג. תהי סלקא דייתך. בזמן שהיובל נוהג הוא מחלינן כהונה, אם היית חושב כמו שחשבנו בקושיה שכן מחלינן כהונה, נצלחי לציבי ונשקלי, למה שלא נאמר שהמלווה יבקע את העצים ויזכרים, אומר רש"י, נצלחי לציבי, היא לא למחל יקרנה חייש, כלומר אם זה לא בעיה, אלא כמו שחשבנו בקושיה שמחלין יקרנה, למה לי ניקח בו קרקע, יבקע המלווה את העצים ויסרפים. ומזה שלא כתוב כך נצלחי לציב ונשקלי, אלא ילקח בו קרקע והוא אוכל פירות, רואים כמו שדחינו, או כמו שאמרנו החינה מסתברה, שמדובר שבזמן שאין היובל נוהג ולא מחלינן קרנה. אבל כמו שקורה כמעט כל פעם שהגמור אומר את החינם מסתבר, יש מקרים שיוצא דופן, אבל באחוזים גבוהים דוחים את האמירה הזאת, היא משום לא קשיא. מה זה היא משום היא משום שלא כתוב נצלחי לציבי, אלא שכתוב ילקח בו קרקע, זה לא הוכחה שלא מחלינן קרנה. אני יכול להגיד שלעולם מחלינן קרנה, ואתם שומרים ילקח בו קרקע והוא אוכל פירות, ולא אמרינה נצלחי לציבי ונשקלי, זמנן תשלמו שני משקנתא מקמי יובל. לפעמים מסתיים השנים של אותו משקנתא. אנחנו דיברנו מקודם על משקנתא דסורה, שכמי שרשי הסביר למעלה, שכותבים במשלם שניה אילן טייפו גרדה ולא כסף. יש נקרא לזה תאריך תפוגה למשקון, זה יכול לבוא לפני שנת היובל. ואז מה קורה? אותו עץ, אותו קרקע שקנו, ימשיך להיות בידיו של הלווה לעוד כמה שנים עד שיבוא היובל, והלווה יכול להנות מהפירות, וזה יותר טוב, זה יותר מתחשב בלווה ממקרה שמה שהמלווה יבקע את העץ וישרפם, לא יישאר כלום ללווה. וזה לא משום שיקולים של מחל יקרנה, גם פה יחל יקרנה בעבור היובל, אבל יכול להיות פער של שנים מסיום שנות המשכון לביאת היובל. נסתכל ברש"י, זימנין דשלמו לימי משכנתא, שנים שהיה אילן ממושכן לו, למלווה, איכלו לפני היובל, 4 או 5 שנים, ואותם שנים יוכל לווה את הפירות קודם שתשוב לבעלים, ולעלם ולא מחלינן קרנה. ממשיך הגמרא, אינמי, דמטולי זוזי, יכול להיות מצב שללווה עצמו ישיג כספים ופריק ל4 ו5 שנים מקם יובל, והוא יכול להנות מאותו קרקע שנקנית, וזה לא היה יכול להיות אם היו מבקים את העץ שיבש והמלווה היה שורף אותם. כעת יש סימון חדש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו כותבים שהסימון הזה יופיע וימשיך עד סוף עמוד ב'. סדרה של מקורות שמתחילים בהסוחר את הספינה או החמור, מקורות 1 ו-2 הם קשורים לסחירת ספינה, והמקורות 3 ו-4 הם בסחירת חמור. בשלושת המקרים הראשונים הגמרא תשאל מיד אחרי המקור, איכי דמי. אנחנו רוצים לדעת את הנתונים, את הרקע להבנת המקור. תנו רבנן, הקאית הגמרא, הסוחר את הספינה וטבעה לה בחצי הדרך. רבי נתן אומר, אם נתן, אם הוא נתן את ה, אם הסוחר שילם את כל השכר, לא ייתול, הוא לא מקבל החזר. אם לא נתן, לא ייתן. היכי דמי. אילמה, אם תנאי השכירות, או ניסוח השכירות בין המשכיר לסוחר היה ככה. בספינה זו, ויין סתם. שהמזכיר אומר, אני מזכיר לך ספינה זו, ומצביעים על ספינה מסוימת, והסוחר רצה את הספינה להוביל יין, אבל לא, אבל יין כללי, ויין סתם. אם אלו היו התנאים, אם נתן, אם הסוחר שילם, וכפי שנאמר שהספינה טבעה באמצע הדרך, המאי לא ייתול. למה שהוא לא יכול לדרוש החזר? נאמר לי, למה שהסוחר לא יכול לטעון, הב לי ספינתה, טענה מייטינה חמרה. אנחנו נסתכל ברשי, אם נתן, אם הוא שילם, והיה בספינה זו ויין סתם. אמרנו שלא ייתול, לא יכול לדרוש החזר. אז אם נתן לא ייתול בתמיהה, אבל לא, טענת התובע, דיינו הסוחר במקרה הזה, בריא וחזקה מטענת הנתבע, דיינו הבעלים של הספינה. דיאמר לי, הסוחר יכול להגיד, הב לי האי ספינת הגופה, תביא לי את הספינה הזאת. נכון, היא טבע. והאמרת לי, ספינה זו, אתה סיכמת איתי שאתה מזכיר לי ספינה זו, אותה ספינה שטבע. וענה, מייטינה כאן חמרה, אני אביא לכאן, אנחנו נדבר הבא, באמצע הדרך נגיד, אני אביא יין והוליך למקום שהתנאית. והענה יין סתם, אמרי, אני לא הצפתי על איזושהי יין מסוים, וכיוון דבר היין יכול להשלים תנאו, חייב הספן להעמיד לו ספינה. ונכון, הוא לא יכול, כי הספינה טבע. אז השאלה פה, למה שאם הסוחר שילם, למה הוא לא יכול לדרוש? איך זה? הרי מצידו יכול, הוא יכול לקיים את הצד שלו בתנאי. ממשיך הגמרא, אלא בספינה סתם, ויין זה. אז האם זה היו, אילו היו תנאי ההשכרה? אם לא נתן, כתוב במקור שאם הסוחר לא שילם, לא ייתן. מה לא ייתן? אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. נאמר לי, למה שהמזכיר לא יכול להגיד, הב לי ארוך חמרה וענה מייטינה ספינתה. רשי בשורה הראשונה נאמר לי, הב לי ארוך חמרה גופי, תביא את היין שאתה אמרת שאתה רוצה להוביל, כי אנחנו אומרים כאן יין זו, אז תביא לי את החביות האלו, הם עכשיו בתחתית הנהר, בסדר. אבל אתה סוחר, תביא לי את היין עצמו, וענה, מייטינה ספינתה, החליטי, אני אביא ספינה חלופי, הוא והספן, יש בידו להשלים תנאו, כי סך הכל, הוא הזכיר ספינה סתם, לאו דווקא הספינה שטבע, אז הוא יביא ספינה חלופית, ויקיים את התנאי שלו, וזה מעכב, ישלם כל השכר. למה שלא ישלם את כל מה ש... כל הסחירות שהיה אמור לשלם. אז השאלה שוב פעם, במקור כתוב שמה, שאם לא נתן לא ייתן. למה שלא ייתן? המזכיר יכול לקיים את הצד שלו. אמר רב פאפה, ממשיך הגמרא, לא משכחת לה את האמירה, את הדין של רב נתן שהיה במקור התנאי, אלא בספינה זו ויין זה. שאלו היו, זה היה ניסוח ההזכרה, ועוד מעט נראה הפירוש ברש"י. אבל ממשיך הגמרא בספינה סתם ויין סתם חוקים, וגם זה נראה ברש"י. אלא ממשיך, נפנה לרש"י, שורה שלישית מלמעלה, אלא ביין זה וספינה זהו, ולא ביד זה וזה להשלים. אנחנו דיברנו על ספינה שטבע באמצע הדרך, והספינה היה עליו חביות יין. הלכך, יד תובע על התחתונה. דיאמר לי, איך ההוא, הבלדין שמכנגד, ענה, לא מעכבנה, מכי מיתת דידך, אני לא מעכב המשך הדרך ברגע שאתה תביא את שלך. לכן אמרנו שאם לא שולם, אנחנו אומרים שיד התובע על התחתונה. לכן במקור, שאם נתן, אם הסוחר שילם את הסחירות, והוא מה? הוא תובע חזרה את כספו, אמרים ידו על התחתונה, לכן לא איתו. ואם הוא לא נתן, אם לא שילם כלום, אז המזכיר הוא התובע. לא ייתן, כי ידו על התחתונה. אבל אמרנו שבספינה סתם ויין סתם חולקים, אומר רש"י, חולקים, אם קיבל, אם הבעל הספינה קיבל תשלום, יחזיר החצי. ואם לא נתן, ייתן החצי, שהרי ביד שניהם להשלים. אם יעקב הנתבע וליתן החצי, יעשה את נאו. אנחנו חוזרים לגמרא. תנו רבנן, הסוחר את הספינה ופרקה לה בחצי הדרך. נותן לו שכרו של חצי הדרך, ואין לו עליו אלא תאומת. אין לבעל הספינה על הסוחר אלא תאומת. עכשיו יש לציין מה שאומר רש"י, מה שכתוב פה במקור, פרקה לה בחצי הדרך, יש הווה אמינא. אומר רש"י, הסוחר את הספינה ופרקה לה בחצי הדרך, כה סרקא דאיתי, סחרה עד מקום פלוני, בכך וכך, סכום, נקבו בסכום, סכום כסף, וכשהגיע לחצי הדרך, פרקה והוציא חבילותיו ממנה. והתנא אומר שבסדר, ישלם חצי הדרך ולא יותר. מצד בעל הספינה שהוא ציפה לקבל על דרך שלמה, אין לו עליו אלא תאומת, אין לבעל הספינה על אותו סוחר תאומת. שוב פעם, כמו שאמרנו, המקורות האלו מובילים את הגמרא בכל שלב, מקורות 1 עד 3, לשאול איכי דמי, על מה מדובר? אי למה דקה משכח לאגורה, הוא הבעל הספינה יכול להזכיר את זה גם באמצע הדרך לאחרים, המעיית לי תאומת. למה שיהיה לו תאומת? אין לו שום הפסד, הוא יכול להזכיר את זה לאחרים. למה שיהיה לו תאומת על הסוחר? ואי זה לא כמשכח לאגורה, לא, הוא לא מוצא אף אחד באותו נקודה באמצע הדרך. כולי אגרה ביי שלומי, אותו סוחר צריך לשלם שכר מלא. תוספות מאיר פה שזה לאו דווקא שכר מלא, אלא כלומר כפועל בטל, ביטוי שלמדנו בסוגיות הקודמות, שישלם אבל תשלום מכובד, לא רק חצי עד חצי הדרך. לעולם דקה משכח לאגורה, הוא כן מוציא אחרים להזכיר להם את הספינה, אז אלא מה היית לתאומת? אז למה שיהיה לבעל הספינה תאומת על הסוחר? אז יש כאן כמה גישות להסבר העניינים. אז שאלנו למה שיהיה לו תאומת? משום רפסתא דספינתא. מה זה רפסתא דספינתא? רש"י אומר, ריעורה הספינה שמתוארת בהוצאת חבילות והכנסת חבילות. אם היה אותו סוחר מקורי, אז היו מעמיסים על הספינה פעם אחת עד סוף הדרך. כעת באמצע הדרך הוא פורק את המסע, ואז בא סוחר אחר, כי אמרנו, המשכח לגו, הסוחר חדש בא, מעמיס עוד פעם על הספינה, אז כל התנועות האלו מחלישים את הספינה. זה רפסטה דספינטה. הגמרא שואל, זה העניין? יחי טנטה מעל יתרו ממונה אית לגבי. זה טענה כספית, ותביעה כספית יש לבעל הספינה על הסוחר הזה. למה רק תרומת? אלא מי פרקה? תפרקה לטועני בגבי. רשי, תפרקה לטועני בגבי. בחצי הדרך הוסיף לתת בחבילות שהיו לא לשם, והוא התנע מתחילה לכך. המזכיר ידע שזה יכול לקרות, זה היה, זה נאמר בתחילת הסחירות. אני קורא עוד פעם, והוא יתנה מתחיל לכך ליתן בתוכה כאשר ירצה, והשכר לפי חשבון המסועות והדרך, ילכך נותן לו שכר תוספת המסוי של חצי הדרך. הגמרא שואלת, אלא מי תעומת? אגב, לפי הפירוש הזה, שדפרקה לטעני בגבי, הביטוי שהופיע במקור נותן לו שכר של חצי הדרך, אין הכוונה על השכר מנקודת התחלה עד האמצע, אלא חצי הדרך בהמשך. כמו שרשי כאן אמר, הוא נותן לו שכר תוספת המסוי של חצי, מה זה תוספת המצוי? של חצי השני של הדרך. שוב פעם, אם הכל היה סוכם מראש, השאלה היא אז, וגם לפי מה שראה שמה יהיה תשלום עבור אותו תוספת, אלא מה הייתה עומת? הגמרא עונה, משום שינוי דעתה. אומרה שהייתי סבור ללכת מהר ולחזור מהר. אינמי, ממשיך הגמרא, לאשלה יתרה. מה זה לאשלה יתרה? צריך אני, אומר בעל הספינה, לסוחר, נכון, הכל היה סוכה מראש, אם תעמיס את הספינה עם יותר חבילות, את המסעות, אז תשלם בהתאם, כל זה ידוע מראש, אבל מה? צריך אני לתנות חבלים ביוקר, כאן, שכשהספינה מכבדת יותר כבדה, אם יש יותר חבילות, צריך להפליגה אל אמצעית הנהר. אנחנו לא הסברנו מקודם, אבל צורת השייט או ההפלגה, הפלגה בדרך כלל זה בעניין ים, אבל השיוט על הנהר היה כזה. היו מחברים, קושרים לספינה חבלים ארוכים, ובהמות היו הולכים על שפת הנהר, בכיוון זרימת הנהר, והבהמות היו מושכים את הספינה, וכידוע, כשמדובר בנהר, יש את ערוץ הנהר, הוא יותר עמוק באמצע הנהר ויותר רדוד לקראת שפת גדות הנהר. אז אם הספינה כבדה יותר, צריכים לשחרר את הספינה או להאריך את החבלים כדי לאפשר הספינה לשוט באמצע הנהר, ששם עומק המים הוא יותר. אז האומר רשי מסביר פה עניין אשלה יתר, תק? שכשהספינה מכבדת צריך להפליגה אל אמצעית הנהר למקום מים עמוקים, שלא תהיה גוששת, וצריך חבלים ארוכים, ואתה לא הודעתני שאכניס חבלים הצריכים לה. נכון, דיברנו על כך באופן תיאורטית, אבל אתה לא הודיע שבפועל זה מה שיהיה, ולכן כשאתה באמצע הדרך החלטת להמיס יותר, אז אני כאן לא מההתחלה שהייתי יכול לרכוש חבלים במחיר מוזל. כאן באמצע דרך החבלים הם יותר יקרים, ועל זה אני מתעונן, ועל זה, על זה נאמר שאין לו עליו אלא תרעומת, שאתה הסוחר לא הודעתני שאצטרך מראש חבלים יותר ארוכים, וכעת אני נאלץ לקנות אותם אבל במחיר יקר. תנו רבנן, נמשיך בגמרא, הסוחר את החמור לקרוב עליה. סוחר מניח עליה כסותו ולגנותו, הלגין שמכיל את המי שתייה ולגנותו, ומזונות של אותה הדרך. זה יכול להיות דרך של כמה ימים. אז הוא, הסוחר רשאי להניח עליו כסותו והמים ומזון של כל הדרך מכאן ואילך, אבל מעבר לזה חמר מעקב עליו. החמר זה בעל החמור שהיה גם מוליך את החמור. ממשיך הגמרא ואומר, חמר, בעל החמור שאמרנו שהוא מלווה, הוא מוליך את החמור שלו, מניח עליו שעורים ותבן ומזונותיו של אותו היום מכאן ואילך, אבל מעבר לזה סוחר מעקב עליו. סוחר יחיד, לא, אתה לא יכול להמיס על החמור שאני שחלתי יותר מזה. היכי דמי, אי דשכיח למזוון, אם שכיח בקלות יכולים לקנות באמצע הדרך, במהלך הדרך שנכון ממשיך כמה ימים, אבל שכיח למזוון, בכל נקודת זמן אפשר, בקלות יכולים לקנות. חמר נמי לעקב, גם בעל החמור הוא יכול להקפיד שלא יניח עליו הסוחר למזונות של יום אחד. מה יכול להיות שזה ייגמר? בסדר, אבל שכיח למזוון אמרנו, ואי דלו שכיח למזוון, אם בקושי במשך הדרך הזה לא ימצאו לקנות, סוחר נמי לא לעקב. גם הסוחר לא יקפיד על החמר ליום אחד בלבד. אמר רב פאפה, לא צריכה תשכיח למטרח ולמזוון מאבנה לאבנה. כן, נמצא, זה נמצא מקומות לקנות, אבל זה למטרח. מה זה למטרח? לחזור, אומר רשי, לחזור ולשאול בעיר מי מוכר מזונות. אז זה שכיח. מה זה מאבנה לאבנה? אומר רשי, ממלון דלילה למלון דלילה. יש כל מיני, כל מקום לינה במשך הדרך, במקומות האלו היה שכיח למצוא לקנות, אבל צריכים לתרוח על כך. חמר, הבעל החמור, דרכי למטרח ולמזוון. זה דרך שלו לחזור ולשאול בעיר מי מוכר מזונות. ולכן אין לחמר להניח יותר מצורכי יום אחד. סוחר לאו דרכי למטרח ולמזוון. לכן לגביו אין את ההגבלה ליום אחד, אלא למשך כל הדרך. תנו רבנן, הסוחר את החמור לרכוב עליה איש או גבר, לא תרכב עליה אישה. אישה רוכב עליה איש. אני הייתי אומר על סמך הגמרא בפסחים, צורת הרכיבה של נשים על הבהמות, על החמור, היה שונה מצורת הרכיבה של גבר. ומכאן אנחנו רואים שהצורת הרכיבה של אישה יותר קשה לחמור מהצורה של הגבר. אני אומר את כל זה בהבנה כללית שגברים יותר כבדים מנשים, אבל כובד עצמו לא השיקול היחיד, גם הצורה, איך יושבים. ומכאן אנחנו רואים שצורת הישיבה של אישה הייתה יותר, היה גורם קושי יתר לבהמה יותר מגבר. לכן אם הסיכום היה להזכיר את החמור לרכיבת אישה, רכיב על האיש, זה דווקא הקלה. ואישה, אם פסקו עליה שאישה תרכב, אז מרכיבים עליה כל אישה, בין גדולה, בין קטנה, אפילו מעוברת, ואפילו מניקה. מניקה זה אישה עם ילד שנולד. אז הגמרא שואלת לגבי הסדר פה, השתא מניקה, אמרת שאפשר להרכיב על האיש, על החמור, אישה מניקה, זה שני גופים, האישה והוולד. זה אמרת שזה מותר, מעוברת מבעיה. אז אין צורך. אם אתה מתיר למניקה, אז פשוט למעוברת. זה גוף אחד. אמר רב פאפה, מה שכתוב פה אפילו מניקה, הכוונה מעוברת, והיא מניקה כאמר. אני במחשבה שנייה, זה יכול להיות שמה שרב פאפה אומר, שהמקור הזה מתייחס לא לשני מקרים נפרדים, מעוברת במניקה, אלא שהיא גם מעוברת וגם מניקה. מעוברת והיא מניקה כמה. אמר אביי, שמע מינה, מזה שכתוב פה ואפילו מעוברת, ביניתה, כשאתה מגיע לקנות דג, דג הנמכר בשוק במשקל. הקריסה טקלה. המשטקלה זה המשקל. המשקל לפי הקרס, לפי בטן הדג. אני ראיתי ברטווה, כמו שאנחנו אומרים ש... שמאה, שאנחנו, לגבי הדג, מאה כבדים יותר כשהם בתוך הדג מכשהם בחוץ, כשם שהמעוברת כבדה מן המניקה. למי שואלת כלומר, למי נפקא מינה, שאתה אומר שבינית הקריסה טקלה, למי, מה זה משנה לנו, מה נפקא מינה? תשובה, למקח וממכר. אנחנו נסתכל ברשי, למקח וממכר, אם ראית דג שקריסו גדול, לא תקנהו במשקל, אלא אם כן יוציא את מאב. עד כאן שיעורנו להיום.